דיברנו על זה אתמול, שהוא עשה בעצם פשרה בין שתי הדעות, הוא קרא לו שלום אתה ושלומם שאתך ששמת שלום בין התלמידים. אומר הרב פסקה חבדלת, החשיבות שמורשמת על כל דבר בענייני דין והלכה. כן, ראוי למצוא עקבותיה במעלות שכליות ומוסריות. כן, זאת אומרת, פרטי ההלכות שאנחנו נוהגים בהם קשורים לתוכן מוסרי שמתבטא בהלכות האלו. כלומר, ככה גם בכל המצוות יש תוכן מוסרי. לא תמיד אנחנו יודעים להבין את המשמעויות המוסריות, רוחניות של המצוות, אבל זה הדבר שמצוי ביסוד, במהות העניינים ההלכתיים. ולעניין יתרון החשיבות ייתכן בשני אופנים. כלומר, על מה הסוגיה דנה? על מה יותר חשוב לברך? על דבר יותר גדול או על דבר קטן יותר בכמות, אבל הוא שלם? אז אומר הרב, הנה יתרון החשיבות, שאנחנו בוחרים את סוגיית החשיבות, ייתכן בשני אופנים, חשיבות העצם וחשיבות המקרים. כלומר, יש את המהות העצמית של הדבר, ויש את המקרים, זאת אומרת, המקרים זה הדברים המשתנים. זה לא המהות העצמית הקבועה. ואז אומר פה הרב, חשיבות העצם כנפש יקרה ורוח נדיבה, והחשיבות המקרים הבאה ממעשים טובים והרבות בתורה ועבודת השם. כן, זאת אומרת, ניקח אדם שהוא צדיק, צדיק בנפשו, אז הדבר העצמי זה הנפש הצדיקה שלו, שנוטה לצדיקות, נוטה לעשיית הטוב, זה הרוח היקרה, כן, הנפש יקרה ורוח הנדיבה. אבל יש גם דברים שהם פועל יוצא מזה. הם המקרים, הדברים המשתנים, המבטאים את אותה דבר עצמי. זה מעשים טובים, הרבות תורה ועבודת השם, כן, הצדיק, שבנפשו יש את הנטייה אל הצדיקות. כן, פועל כל מיני פעולות שמבטאות את זה, אבל הפעולות זה מקרים, זה משתנה, זה לא תמיד נמצא בפועל. אבל מה שהוא העניין העצמי, הוא כל הזמן קיים. כבר הרי הרמב"ם בשמונה פרקים בדבר אם יש יתרון המעולה מצד עצם נפשו התורה ולא משתוקף דבר רע, או שיתרון האדם הוא ביותו כובש יצרו. והראשון הוא חשוב בעצם והשני חשוב במקרב. כן, אומר הרב, הרמב"ם בשמונה פרקים פרק השישי, שם הוא מציג כמו התלבטות. כן, לא ברור בדיוק מה, כל מה שהרמב״ם שם מתכוון בהצגת העניין, אבל מכל מקום מוצג שם שני צדדים. אפשרות אחת לומר שהאדם שכבר צדיק הוא בעל המעלה הגדולה, או אפשרות אחרת לומר שהאדם שעדיין הוא לא צדיק בנפש, אבל הוא צדיק במעשים. זאת אומרת, הוא כל הזמן מתגבר, הוא בעל המעלה הגדולה יותר. אז אומר הרב, מה זה שני הצדדים האלה? שני הצדדים זה האם לבחון את העיקר של המעלה בתכונה העצמית, המהותית, או לבחון את המעלה דרך המעשים. כלומר, המעשים שעושה האדם שהוא לא צדיק בפנימיותו, כשהוא עושה את המעשים הטובים, אז הוא כובש והוא מתגבר. אז יכול להיות שזה דבר בעל ערך יותר גדול מאשר הצדיקות העצמית, שלא מצריכה את ההתגברות הזאת ואת הכבישה הזאת. והדמיון הוא חשיבות החיטין מהשעורים, כלומר מה שהגמרא שם דנה במסכת ברכות בסוגיה הזו, אם יש לנו חיטין או שעורים. אז כשאנחנו בוחנים את העניין המהותי, היא בעצם, כלומר החיטין עדיפים על השעורים, כי חיטין זה תבואה משובחת יותר, מאכל אדם, לעומת שעורים זה מאכל בהמה. והחשיבות השלמה מן הפרוסה במקרה. כלומר, ההתלבטות של הגמרא, האם כשיש לנו משהו גדול יותר, והוא מסוג שהוא פחות חשוב במהות שלו, אבל הוא עכשיו יותר גדול. כן? אז מה עדיף? האם עדיף פרוסה של חיטים או שלומה של שעורים? כן? אז כשאני בוחן את החשיבות העצמית, אז החטאים עדיפים מהשעורים. אבל אם אני בוחן את המצב של השלם מול, מול הפרוסה, אז עדיף לנו את, ה, את הפרוס, אצלך את השלם, אם כי הוא של שעורים, אבל הוא שלם. כלומר, בבחינה הזאת של המקרה, לא של העצם, לשעורים יש יתרון. כי הם במצב שלם יחסית למצב של פרוס. אז שוב, זו התלבטות באיזה דבר אנחנו בעיקר מחשיבים. את המהות או את המציאות בפועל שהיא ביחס למהות היא דבר מקרי. כלומר, היא לא הדבר המהותי הקבוע. מאלה שתי הנטיות, אם יש יתרון לכובש או למי שישר בטבעו, כלומר מה שחוזר לדברים של הרמב״ם, יש תוצאות לכמה הלכות נוגעות במקרה המוסר, והעבודה פועלות גם כן על הסברות והמעשים בהכרח. זאת אומרת, הדיון האם להעדיף את הפרוסה על השלימה, בגלל שהפרוסה היא חיטים והשלימה היא שעורים, אז עדיף פרוסה או שעדיף השלמה. זאת אומרת, אומר הרב, זה מקביל להתלבטות מה עדיף, האם הישר או הכובש. כלומר, אם נדמה את זה, הישר זה כמו החיטים, שיש יתרון מהותי, והכובש זה זה שמבחינה מעשית הוא מתאמץ הרבה ופועל הרבה, זה שיש לו יתרון מעשי. וכשאנו אומרים, מניח פרוסה בתוך השלמה ובוצעה, כלומר שאנחנו מכריעים בזה לגבי הלכות ברכות, הוא מגיד שאלה השניים צדקו יחדיו. זאת אומרת, לכל אחד מהם יצא יתרון וחיסרון. לפעמים יהיה הכובש מעולה ויש יתרון לחשב אותו מקרים שהוא כערך השלמה, השלמה דסעורים. כלומר, לפעמים יש מצבים שבהם הכבישה היא הדבר הנכון. לפעמים יש יתרון לפרוסת החיטים, חשבו את העצם. אז הרמב״ם לדוגמה אומר שם, וזה תלוי באיזה מצוות מדובר. אם מדובר בדברים שכליים, אז עדיף להיות ישר. אם מדובר במצוות שמעיות, אז פה להגיד שאתה לא לובש כליים, או שאתה לא אוכל חזיר, או שאתה לא עושה מלאכה בשבת, כי זה הטבע שלך, ואתה כבר... זה עיוות של הטבע, כי בטבע של האדם אין לו בעיה לעשות מלאכה בשבת. אז פה, תמיד אתה צריך להגיד לעצמך, אני צריך לכבוש. כי המבנה הנפשי האנושי, הוא לא באופן טבעי גורם לאדם לפעול באופן כזה. אז זה מעין השלום הזה שכתוב פה, ההכרעה הזאת, שנותנת מקום גם לזה וגם לזה, וזה תלוי בהקשרים. וכאשר התבררו הנטיות בכל מקום דבר דבור על אופניו, זאת אומרת שאנחנו יודע להכריע איך הדברים צריכים לבוא לידי ביטוי, באופן הנכון, יבוא שלום בכמה נטיות שעוד, דרכים בהדחה ועדת שם ודרכי המוסר, המסתעפות להתחלף מצד אלו הסברות. כן, זאת אומרת, אז האדם כן יחיה במצב של שלום ולא יחיה מתוך קונפליקט. איך צריך להתנהל? כי אנחנו מנסים להתנהל באופן אחיד, אבל זה לא נכון. לפעמים צריך להתנהל באופן כזה, לפעמים באופן אחר. הכל זה תלוי הקשרים. וזה בעצם השלום. השלום הוא מאפשר להביא לידי ביטוי נטיות שונות, והנטיות הללו באות לידי ביטוי בהקשרים שונים, כל אחת על מקומה. זה בעצם השלום הזה. על כן, ברכו, הוא ברך את התלמיד הזה, שלום אתה ושלמה משנתך, ששמת שלום בין התלמידים. שעל ידי ההכנה מתעוררת מהפעולה הרמוזה להיגיון הנפשי הזה, זאת אומרת, מה הוא מתכוון לומר? יש פה דברי עומק במה שהוא אמר לו. זאת אומרת, לא רק כמובן השטחי, שהתווכחו פה בבית מדרש ואתה באת והצעת איזושהי הצעה מעשית שתביא לידי ביטוי את שניהם, אלא יש פה עניין עקרוני, כן? שאנחנו בנפש שלנו צריכים לרצות להכיל את, כן? את הצדדים השונים, מתכונן לשלום בהרבה ענייני דעות שיכולות להיות סיבה לדברי ריבות זולתה. כן, זאת אומרת, כי אנחנו לא מסתכלים על התמונה השלמה ולא מקמים את הדברים במקום הנכון, אז יכולים להיות ויכוחים אין קץ. אבל כשאנחנו מקמים את הדברים במקום הנכון, כאילו יש לנו ערכים שונים. ו- והרבה פעמים אנשים הם נלחמים מחמות חורמה באנשים אחרים שמחזיקים בערכים אחרים. אבל כשאתה מתבונן יותר לעומק, אז אתה לא שולל גם את זה וגם את זה, ואתה אומר בעצם כל אחד מהם יש לו דבר שהוא טעות וכו', אלא אתה מנסה למקם כל אחת מהדעות האלה במקום הנכון, ואז התמונה השלימה נותנת מקום לכולם. עכשיו, זה לא תמיד ככה. לא כל דעה יש לה מקום. כן? אבל יש הרבה פעמים שהוויכוח הוא לא מאפשר לראות את התמונה הכללית, וכשמסתכלים באופן רחב יותר, אז אנחנו מבינים שאפשר להביא, ונכון וצריך להביא לידי ביטוי, את שתי התפיסות. כמו שהיה פה. בוא נראה בגמרא, רב עמי ורב אסי קבלו תרמנו ריפתא לעירובה, כשהיה מזדמן להם פת של העירוב, מברכין עליה המוציא לחם מן הארץ. כלומר, הם היו משתדלים לברך על הפת הזאת, כן, שהערבו בו עירוב חצרות, את ברכת המוציא. אמרי, מה היה הסיבה שהם רצו דווקא את הפת הזו? הועיל והתעבד במצווה חדה, נעבד במצווה אחריתי. כיוון שעשתה במצווה אחת, נעשה בה מצווה נוספת. שאלה, מה היגיון בזה? כאילו, מה הקשר? זה כשקיימו את המצווה של העירוב, בפת הזאת, אז החלק קיימו את המצווה של, לא יודע מה, או שהם עשו סעודת מצווה, נניח סעודה שיש בה מצווה, או שהם התכוונו לומר שהברכה שאנחנו מברכים עליה, זה המצווה שאנחנו מקיימים בפת הזאת. אבל מה העניין? דווקא בדבר שכבר התקיימה בו מצווה, מסברה אפשר להגיד הפוך. אם זה כבר התקיימה בו מצווה, זה כבר עלה לי קדושה. אז קח לחם שלא התקיימה בו מצווה, ועכשיו תחיליס אותו לכלל קדושה. מה העניין דווקא לקחת דבר שכבר התקיימה בו מצווה, ולקיים בו מצווה נוספת? אז אומר הרב כך, הערה מוסרית יש בזה. כבר יש פה איזשהו רעיון מוסרי בדברים האלה. כי להשלמה מוטלת על האדם לזכות בה את הנמצאים כולם דרך הילוך עבודתו, ישנם שאופנים להרבות השלמות, בכמות או באיכות. זאת אומרת, אנחנו כבני אדם צריכים להוסיף טוב ותיקון למציאות שסביבנו. ויש לנו שתי אפשרויות להוסיף את התיקון והטוב. טוב כמותי וטוב איכותי. השלמות בכמות היא שהרבה נמצאים מושלמים, אף על פי שבכל אחד לא תהיה קיים השלמה מועטת. מכל מקום מתוך שלא יצטרך להיות מרבה בהשלמת כל אחד, היא הרבה במספר מושלמים. זאת אומרת, אפשרות אחת זה השפעה כמותית, מה שנקרא השפעת רוחב. בואו ניתן דוגמה. נניח שאדם מלמד. אז הוא יכול ללמד ברמה של לימוד פופולרי. כן? שהרבה אנשים יכולים לשמוע את מה שהוא מלמד, והם מתוך זה ילמדו תורה. אבל ברגע שאתה מלמד בסגנון הזה, אז אומנם אתה מתפשט לרוחב גדול, להרבה מאוד אנשים שיכולים ללמוד. מצד שני, איכות הלימוד היא איכות נמוכה יותר. כיוון שאתה מוכרח, כדי שהלימוד יהיה מתפשט להרבה אנשים, ללכת לצד השווה בכולם, ויכול להיות שחלק מהאנשים האלה מסוגלים ללימוד איכותי יותר. אז אתה מצד אחד מרוויח כמות, מצד שני אתה מפסיד איכות. ככה אתה יכול גם ללמוד לפור. זאת אומרת, ללמד ברמה גבוהה מאוד, ואז יהיה לך את היחידים שמתפתחים מתוך זה באופן מאוד איכותי, אבל אתה תפסיד את הכמות. לפעמים יש דברים שמשפיעים כך, משפיעים אחרת, זה גם לפעמים תלוי בצורכי השעה, ותלוי גם כן ביכולת של המשפיע. והאיכות היא שישתדל שמי שראוי מהנמצאים לקבל השלמות, ישלימהו כפי האפשרי ברוב יתרון. מהשלמה של אחד בתכנית המעלה יימשך טוב לרבים. זאת אומרת, אומר הרב, אל תחשוב שאם אתה מכוון לעניין האיכותי, אתה בעצם פוגע באופן חמור בעניין הכמותי. כי בסופו של דבר, האנשים האיכותיים, כן, שאתה בונה בן אדם מאוד מאוד איכותי, אז ההשפעות שלו, המתפשטות, הן רחבות מאוד. כן, אז מתוך זה, כן, גם יש קשר גם אל הכמותיות. וזו הייתה לכם שובחת שקיבלו חכמנו זה להעמיד תלמידים הרבה ולהגדיל תורה בחוג גם סוגלים לקבלה. כלומר, ולכן אנחנו רואים שהדרכה ביחס לתורה שצריך גם וגם. כלומר, מצד אחד, ריבוי תלמידים כמה שאפשר, ומי שמסוגל יגיע למדרגה איכותית יותר, להעניק לו את מה שהוא זקוק. ולא לפזר, כוחנו בין בתי כנסיות של עמי הארץ. זאת אומרת, יכל התלמיד חכם לא להקים ישיבה, אלא להסתובב כל הזמן עם האנשים הפשוטים ש... ולתת להם ככה מה שהם מסוגלים להבין. אבל זה לא נכון. ההדרכה שהייתה תמיד בכל הדורות זה בית מדרש. שיהיו תלמידי חכמים בבית המדרש. שיהיו אנשים שיושבים, שוקדים ולומדים, וזה האופן הנכון ביותר. כיוון שאז אתה מגדל איכות, כמו שאמרנו, האיכות הזאת מביאה גם כמות. כלומר, כל אחד מהאיכותיים, כשאחר כך הוא יגיע לאיזושהי סביבה מסוימת, זה באופן טבעי, תיווצר סביבו השפעה כלפי הסביבה, כן, שהיא השפעה כמותית. אחרי בכלל ישראל להרבות עוצמה בתורה ויראת השם, ולא לנוד להאיר עמי הארץ וגויים רבים באור השם בדרך מועד שיכולים לקבל. כלומר, ככה גם ביחס לשאלה האם אנחנו בונים את עצמנו או שאנחנו הולכים להשפיע על העמים, גם פה. אנחנו צריכים קודם כל להתרכז בתוך עם ישראל. זה הדבר הכי חשוב. אנחנו רוצים להיות אור לגויים וכולו, אז אולי כדאי שיהיה איזשהו שיעור בשבע מצוות בני נוח, גם כן באיזה רשת BBC. שיהיה שיעור שזה תמיד חכם, מסביר. לא, אנחנו קודם כל צריכים לבנות עם ישראל. אחרי שעם ישראל יהיה בנוי, השפעותינו יקרמות ממילא. כי כשאנחנו נהיה בנויים, אז כל אדם ישראלי יהיה שליח של הרעיון. כן? באופן טבעי זה יקרה. הוא יעבוד במקום עבודה, ויהיו מסביבו או כל מיני עמי העולם, והוא יקריל את האמת הזאת שהתפתחה בתוכו מתוך השייכות שלו להשפעות שקיימות בתוך עם ישראל. זה הדבר ראשון. כי מריבוי האור שיזרח בשלמים הגמורים, יאיר אור גדול גם כן לשאלה השלמים. אבל בהשתדלות לפזר הכוחות על הרבה נושאים, וכל אחד לא יהיה שלם בתכלית, לא יבוא לעולם אל מטרה נכונה. אנחנו לא נגיע בסופו של דבר לדבר שאותו אנחנו מבקשים. על כן הורו כי הנושא שכבר נעשתה בו מצווה אחת, והתחילה השלמות נתקבעת בו, התאבד במצווה אחרית. וזה בעצם הרעיון שעומד מאחרי הדבר. הרי שאלנו מה ההיגיון. להפך. קח עכשיו לחם אחר, תברך עליו, תכניס גם אותו לקדושה, אבל יש הבדל. פה תהיה התפשטות כמותית של קדושה, פה יהיה איכות. להוסיף שלמות רבה, כפי שיוכל לקבל, ולא להיות משים עין רק להרבות עוד נושא אחר שלא קיבל כלל שירות של מצווה לשימו. כי השלמת המושלם במקצת, קודמת להתחלת השלמה בשאינו מושלם כל עיקר. והוא כלל גדול גם כן בכל חוכמה המלאכה, כי שלמות העולם בכלל טוב מרבוי בקיאים, כל אחד במקצוע מיוחד תחיל את המעלה, ולא מסופק הכל רק בדרך שטחי, כי השלמה זה איכות גדולה היא בערכה על השלמה דקמות. כן, זאת אומרת, ההתמקצעות בתחום מסוים תביא הרבה יותר טוב לעולם, כי היא תגרום להרבה השפעות איכותיות. לעומת זאת, רוחב יגרום לחלקיות בכל אחד מההשפעות האלה, וכמובן, בסופו של דבר העולם יפסיד מזה. כן, וברוך השם, היום האנושות כבר מבינה את זה היטב, ואנחנו מחלקים את התחומים של התועלת לעולם למקצועות מקצועות, ואנחנו היום יודעים שתתי מקצועות. זאת אומרת, אתה תהיה מומחה במשהו מאוד מאוד מסוים, כך זה בכל התחומים. כן, מומחיות במשהו מאוד מסוים, כיוון שאתה תוקח אדם שהוא מוכשר ומסוגל לפתח את עצמו, והוא מתמקצע בעניין מסוים, הוא הופך להיות כן, מאוד מאוד משמעותי באותו עניין. טוב, אנחנו נעצור כאן.